חולין דף קוף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ט"ז עמוד ב', במשנה ממש למטה בסוף העמוד. ישנם שתי דברים שמפורסמים מאוד שהם אסורים באכילה. הדבר הראשון זה חלב, שומן במקומות מסוימים בבהמה, שהוא אסור, הוא אסור באכילה. דבר שני, דם. דם זה דבר שכולם יודעים שהוא אסור באכילה. הפסוק אומר את שתי האיסורים האלה בפסוק אחד, כל חלב וכל דם לא תאכלו, עד כדי כך שאם האדם אוכל אחד משתי אלה בכוונה במזיד, חייב קרת בידי שמיים. אם זה בשוגג, בלי כוונה, צריך להביא קורבן, חטאת. עכשיו, למרות שהם שתיהם מצד העונש, מצד הפסוק, כתובים שווים, בכל זאת יש חומרות שיש בדם שאין בחלב, ויש חומרות שיש בחלב שאין בדם. ועל זה מדברת המשנה. חומר בחלב מבדם, וחומר בדם מבחלב. מה חומר בחלב יותר מבדם? שהחלב, מדברים כאן על חלב של קורבנות. קורבן שלמים, קורבן חטאת, החלב של הקורבן, מועלים בו. כי למעשה, החלב נשאר קודשי השם. מה זאת אומרת? אדם שמקדיש קורבן, למי הוא מקדיש את זה? אז קודשי קודשים לדוגמה, הוא מקדיש את זה לקדוש ברוך הוא. זה הממון של הקדוש ברוך הוא. בזה שייך מעילה. ולעומת זאת, בדם לא מועלים בו. לא שייך בו דיני מעילה. דיני מעילה המשמעות היא שאם אדם נהנה מדבר שהוא קודשי השם, כמו למשל קורבנות, החידוש כאן שאפילו שזה רק החלב של הקורבנות, הוא מועל והוא יהיה חייב, אם זה בשוגג, הוא יצטרך לשלם את מה שהוא נהנה, להוסיף עוד חומש ולהביא קורבן אשם מעילות. אבל זה רק אם הוא נהנה מחלב, אם הוא נהנה מאדם, הוא לא יהיה חייב. הגמרא תבהר למה. בנוסף, וחייבין עליו משום פיגול. חוץ מזה שאדם שאוכל פיגול, מה זה פיגול? שבשעת, לדוגמה, השחיטה של קורבן, זה ששחט חשב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שהקורבן הזה יאכל אחרי זמנו. דוגמה, אם יש פה קורבן שלמים, שהדין הוא לאכול קורבן שלמים היום, היום בלילה ומחר. שתי ימים ולילה אחד. וזה ששחט את הקורבן, יכול גם להיות שהוא קיבל את הדם, הוליך את הדם, זרק, אחד מארבע עבודות האלה, אם הוא חישב בשעת המעשה הזה, שהוא עושה את המעשה של העבודה על דעת זה, שיקחו את הקורבן ויאכלו אותו אחרי הזמן, דהיינו ביום השלישי, אם זה מדובר קורבן שלמים, אז אפילו אם בסופו של דבר אכלו את הקורבן שלמים בזמנו, לא רק זה שמאדם שאכל את הקורבן שלמים לא קיים מצווה, אלא הוא חייב קרת על זה שהוא אכל פיגול. כי בעצם המחשבה שחישב זה שעשה את העבודה על מנת שזה יאכל אחרי הזמן, כבר עשה את הקורבן פיגול. ואם זה היה בשוגג, אז הבן אדם שאכל כזית פיגול יהיה חייב חטאת אחת. אבל אם הוא אכל חלב, אז בנוסף לחטאת שהוא חייב על זה שהוא אכל פיגול, הוא גם חייב על זה שהוא אכל חלב, יצטרך להביא שתי חטאות על האכילה הזאת. אותו דבר גם, ונותר אדם שאוכל מקורבן שנשאר אחרי זמנו, הכהן לא חישב מחשבה לא טובה, אבל בפועל התעצלו הבעלים, או שמחמת אונס, התעכבו ולא אכלו את הבשר של הקורבן עד אחרי זמן שהתורה נתנה לאכול את הקורבן. הבשר נחשב נותר, מי שאוכל כזית מהבשר הזה, חייב גם כן אם זה בשוגג חטאת. אז אם זה חלב שנותר, חייבים עוד חטאת גם על זה שהוא אכל חלב. וגם חייבים משום תמה, אדם שהוא תמה, שאכל קורבן, בשר של קורבן בתומאה, הוא חייב, אז הוא חייב חטאת אם זה בשוגג. ואם הוא אכל חלב של קורבן כשהבן אדם תמה, תומת הגוף, אז האדם הזה יהיה חייב שתי חטאות. זה יש דווקא בחלב. מה שאין כן בדם, שאין מועלים בו, ולא חייבים עליו משום פיגול נותר ותמה, והגמרא תבאר את זה בהרחבה, מה הכוונה ומאיפה לומדים את זה. עכשיו עוברים למה שדם חמור יותר מאשר חלב, וחומר בדם, שאדם נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין במינים טמאים ובין במינים טהורים. וחלב, האיסור של התחילת חלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. אז לכן, בעניין הזה, דם יותר חמור. למדנו במשנה שלמעשה דיני מעילה נוהגים חלב של קורבן מועלים בו. עכשיו, יש שתי קבוצות של קורבנות. יש קודשי קודשים, שזה קורבנות כמו עולה, חטאת, אשם, קורבנות יותר חמורים, ויש קודשים קלים. לא ניכנס לכל ההבדלים ביניהם, רק ההבדל שנוגע לענייננו זה הבדל אחד. קודשי קודשים, כשהאדם מקדיש את הקורבן, לדוגמה קורבן עולה, באותו רגע זה הופך להיות קודשי השם. כביכול שייך לקדוש ברוך הוא. זה ממון גבוה. ומובן גם שבן אדם, אפילו לפני שחיטה, לפני ששוחטים את הקורבן עולה, בן אדם שנהנה ממנו יהיה חייב משום מעילה. וודאי, אחרי שנשחט, גם כן מה שנשאר עדיין קודשי השם חייבים עליו משום מעילה. קורבן עולה כולו נשאר לשם השם, אז חייבים על כולו משום מעילה. לעומת זאת, יש את קודשים קלים, כשאדם מקדיש אותם, הם עדיין, יש דעה שאומרת, שזה נשאר קודשים, שזה נשאר ממון בעלים. מה זאת אומרת? שאם אדם נהנה מזה לפני שחיטת הקורבן, הוא לא חייב משום מעילה. כי זה לא נקרא קודשי השם. מעילה יש רק בקודשי השם. הפסוק מדבר על ענייני מעילה, שאם אדם מעל הוא חייב את הדיני מעילה, זה רק אם הוא נהנה מקודשי השם. אבל שלמים לדוגמה, או כל קורבנות שהן ברמה פחות חמורה, של קודשים קלים, כשהקדישו את הקורבן עדיין זה לא נקרא קודשי השם. אז אם אדם נהנה הוא לא יחייב משום מעילה. כששחטו את הקורבן, רק החלק שמיועד לקודשי השם חייבים עליו משום מעילה. עכשיו, כאן אנחנו לא מחלקים, ואנחנו אומרים שחלב של קורבן מועלים בו. לכאורה גם קודשים קלים. נשאלת השאלה, מינה אני מילי, מאיפה לומדים את זה? אמר רבי ינאי, דאמר קרא, הפסוק שהוא מדבר על הקורבן חטאת, אז ככה, אדם שעושה איזה חטא מסוים שחייבים על זה קורבן חטאת, אז אם זה בן אדם פשוט, הוא מביא קורבן חטאת פשוט. אבל קורבן חטאת זה מאוד מעניין, שזה הולך לפי מעמדות גם. אם זה מלך למשל שחטא בחטא שצריך להביא על זה חטאת, הוא צריך להביא חטאת של נשיא, קורבן מיוחד. אם זה כהן גדול שחטא במקרה שצריך להביא קורבן חטאת, הוא מביא פר של כהן משיח זה נקרא, שמשכו אותו בשמן המשחה, פר כהן גדול. עכשיו לגבי פר של כהן גדול שמביא בתור קורבן חטאת, קורבן חטאת זה ודאי קודשי קודשים. זה ברשימה של הקורבנות החמורים יותר. שם הפסוק אומר ככה, שצריך להרים, להביא אימורים מתוך הפר הזה של הכהן משיח, כאשר יורם כמו שכל מה שמפרישים משור זבח השלמים. טוב מאוד. אז אם כן אנחנו כבר יודעים מה צריך להרים מהפר כהן משיח, מה שכתוב בקורבן שלמים. עכשיו מסתכלים מה שכתוב בקורבן שלמים, מה שצריך להרים להקטיר על המזבח. ומסתכלים מה כתוב לגבי פר כהן משיח, שם גם כתוב דברים מסוימים שצריך להרים בתור אימורים, ולמעשה הם אותו דבר. אז מה למדנו אם כן שצריך להרים? כמו שמרימים בקורבן שלמים. מה שמרימים בקורבן שלמים כתוב מפורש בפר כהן משיח, אז מה זה בא להוסיף? מה שאומרת הגמרא, וכי מה למדנו לפר של הכהן גדול, משור זבח השלמים מעטה. הרי בפער גם כתוב כל הדברים שצריך להביא לאימורים. הרי זה בא ללמד, הקורבן השלמים בא פה כביכול ללמד את הפער של הכהן משיח, מה צריך להרים ממנו, ובסוף הוא נמצא למד. ברגע שהקישו את השלמים לחטאת, אז כבר מקישים אותם גם לצד השני. ואז אומרים, תראה, מה שיש בקורבן חטאת, יש משהו שמלמד את הקורבן שלמים, כי הרי הקישו ביניהם. בזה שהתורה אומרת שהחטאת זה כמו שלמים, בדבר מסוים, באיזה דבר? מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח. לאיזה עניין? מה פר כהן משיח יש בו מעילה? באמורים של הפר כהן משיח יש דיני מעילה, למה? כי ברגע שהקדישו את הקורבן חטאת הזאת, היא כבר שייכת לקודשי השם. אז אם כן, תמיד נשאר על זה הדין של קודשי השם, ומי שנהנה מזה חייב משום מעילה. אף שור זבח השלמים יש בו מעילה בחלב שלו. אז אם כן רואים שחלב גם של קודשים קלים יש בו דין מעילה, וזה מה שמשנה אומרת, שזה החומרה בחלב שיש בו דיני מעילה גם בקודשים קלים כמו קורבן שלמים. אמר לי רבי חנינה, אני רוצה להגיד לך, אמרת לימוד ממש, אפשר להגיד מקסים, לימוד מעולה, אבל וכי כאורה זו ששנה רבי, יש בזה משהו מכוער בלימוד שרבי למד? הוא כבר מביא מקור מעולה לעניין הזה שחלב יש בו דין מעילה. מאיפה המקור של רבי? הפסוק אומר לגבי קודשים קלים, כל חלב להשם. זאת אומרת שזה הופך להיות קודשי השם. אז יש בזה דין מעילה, כי אמרנו שבקודשי השם יש דין מעילה. לרבות אימורי קודשים קלים, אפילו בקבוצה הפחות חמורה, למעילה. נו, אז שמה צריכים שתי לימודים? לעניין הזה שהחלב של קודשים קלים יש בו דין מעילה. אמר רבי, כן, צריכים את שתי הלימודים. תרוויו, זאת אומרת, אומר, יצטריך, צריך את שתיהם. למה? די כתב רחמנה, אם היה כתוב רק את הפסוק שמדבר לגבי קודשים קלים, כתוב שם כל חלב להשם. אם היה כתוב רק את הפסוק הזה של חלב, אבא אמינה, חלב אין. הרי יחד עם האימורים שמביאים מקורבן שלמים, זה חבילה לא רק של חלב. יש שם גם יותר את הכבד, שתי הקליות, הכל ביחד האימורים. עכשיו, אם היה כתוב רק כל חלב להשם, אבא אמינה, חלב אין. נכון, חלב באמת יש בו דין מעילה. אבל יותר את הכבד ושתי הקליות, שזה גם כן חלק מהאימורים, הייתי חושב שאם זה של קודשים קלים, אין בזה דין מעילה. לא, כי למעשה הם לא נקראו חלב. לכן כתב רחמנה, כאשר יורם, שזה בא להגיד שיש הקש בין חטאת של כהן גדול לבין קורבן שלמים, כמו שחטאת של כהן גדול יש בו דין מעילה, ככה גם בקורבן שלמים יש דין מעילה, אפילו מה שלא חלב, כל מה ששייך לאימורים. והיא כתב רחמנה כאשר יורם, ואם היה כתוב רק הפסוק הזה שעושים מקש בין שלמים לבין חטאת, דיינו בין קודשים קלים לבין קודשי קודשים, מה לא מספיק בזה? למה צריך עוד את הפסוק כל חלב להשם? אבא אמינה שכשאדם מקריב קורבנות, אז כל הקורבנות יש בהם דינים מסוימים. מה שמיוחד בכבש, כשאדם מקריב קורבן שלמים מכבש, זה המקרה היחיד שמקריבים חלק מהאימורים גם את הזנב של הכבש על גבי המזבח. העלייה, זה רק בכבש של קורבן שלמים. עכשיו, אני הייתי אומר שבכבש שלמים, חלב העלייה, דלתי, דלתה בשור, לא. כי אם אני לומד את הדין מעילה באימורים שמרימים ושמים על המזבח מתוך הקורבן, מהחטאת של הקורבן של הכהן גדול, הייתי אומר, רגע, מה זה החטאת של הקורבן של הכהן גדול? פר, דיינו שור. את הזנב של השור הרי לא מקטירים על המזבח, הוא לא חלק מהאימורים. רק מה? את החלב, את היותר את הכבד, את שתי הקליות. אז אם כן הייתי לומד באמת לחלב, ליותר את הכבד ושתי הקליות, שיש בהם דין מעילה. מה עם הזנב של הכבש, של קורבן שלמים? לא הייתי לומד שיש בו דין מעילה. לכן, כתב רחמנה כל חלב, לרבות גם את הזנב. מי אמר שהזנב נקרא חלב? כי הפסוק אומר, חלבו העלייה תמימה. העלייה זה הכוונה לזנב. זאת אומרת שהזנב נקרא חלב, ואם התורה אומרת כל חלב להשם, אז גם הזנב יש בו דין מעילה. בסדר? סתם ככה דבר, עד היום ידענו שזנב זה זנב, אבל ברגע שאתה אומר שזנב זה חלב, אז אולי יהיה אסור באמת לאכול את זה בבהמה של חולין. מותר לנו לאכול חלב? אסור. אז אולי זנב יהיה אסור לנו לאכול. זו השאלה פה הבאה. אמר לי רב מרי לרב זביד, אי עלייה יקרה חלב, אז בחולין גם תיצר באכילה. אם זה חלב, אסור לאכול חלב. איך מותר לבן אדם סתם? בן אדם קונה בשוק, והם מוכרים לו זנב שנקרו ממנו את החלב. יש קהילות מסוימות שיש להם מסורת איך מנקרים את החלב גם בחלק האחורי של הבהמה, אולי אפילו מהזנב, וינקרו את כל החלב. מה, יהיה אסור לאכול את הזנב בלי החלב שבו? הרי הזנב זה מאוד משובח. אז הוא אומר לו, אמר לי, עליך אמר קרא, בשביל אנשים שיכולים לטעות את הטעות שלך, בשביל זה הפסוק אומר, כשהוא נדבר על עניינים של חלב, כל חלב, שור, וכסף, ועז. משווים ביניהם. דבר השווה בשור וכסף ועז, רק זה, החלב הזה אסור. אבל העלייה, הזנב, הרי אין את זה בשור, אין את זה גם בשור וגם בעז. עלייה יש רק בכבש. אז לכן היא, מה פריש יש רק בכבש? את הזנב רק בכבש מקריבים בתור חלק מהאימורים. זנב יש לשור גם וגם לעז, אבל הזנב, הבהמה היחידה שמקריבים את הזנב שלה על גבי המזבח זה כבש. אז אם כן, אני אומר שמכיוון שאת הזנב זה לא דבר שמשווים אותו לשור, כסף ועז, אז לכן הזנב הזה לא נאסר. הזנב הזה לא נאסר באכילה לחולין. רבשי אמר הסבר אחר למה. כי כתוב שחלב אסור לאכול. אבל הזנב לא נקרא חלב, אלא חלבו העלייה יקרי. זה נקרא חלבו העלייה. זה שם חדש. אבל לעומת זאת חלב סתם לא יקרי. זה לא נקרא סתם חלב. לכן זה מותר. שואלת הגמרא, אז רגע, מה אתה אומר? שזה לא נקרא חלב? אלא מעתה, לא ימעלו בה. כי הרי כתוב רק כל חלב זה להשם. אבל אם העלייה היא לא נקראת חלב, אז אין דין מעילה בזנב של הכבש אפילו של קורבן שלמים. אלא אומרת הגמרא, מחברת כדי רב זביד, שפשוט ישבו בין שור, כסף ועז, ומכיוון שהכבש אין בו, וכיוון שהכבש יש בו דבר מיוחד, שזה העלייה שמקריבים על המזבח רק בכבש, אז העלייה שלו לא נחשבת חלב בשביל איסור אכילת חלב. למדנו במשנה מה שאין כן בדם, שבדבר, ברשימה של הדברים שהבאנו, מעילה, פיגול, נותר, תמה, זה שייך רק בחלב, וזה לא שייך בדם. שואלת הגמרא מנען מילי, מי אמר באמת שזה לא שייך בדם, אלא רק בחלב? אמר אולה דאמר קרא, הפסוק שמדבר על דם, הוא כותב שם, ואני נתתי לכם, המילה לכם באה ללמד שלכם יהי. זאת אומרת, זה לא שלי. מעילה זה בקודשי השם של הקדוש ברוך הוא. פה אומר הקדוש ברוך הוא, הדם הזה הוא לא שלי, הוא שלכם. אז זה בו דין מעילה. ולא למעילה. דבר רבי ישמעאל טענה, באותו פסוק, כתוב שם הקדוש ברוך הוא נותן את זה לחפר את הדם. לחפר, לכפרה נתתיו ולא למעילה. לימוד שלישי, ורבי יוחנן אמר קרא, כי הדם הוא. דורשים מזה, הוא נשאר בהוויה שלו, בהווייתו. לפני כפרה, כלאחר כפרה, זה אותו דבר אצל אדם. מה אנחנו לומדים מזה? מה לאחר כפרה, אין בו מעילה. כמו אחרי שהכהן לקח בתוך הבזיך את הדם של הקורבן, הוליך את זה למזבח וזרק את הדם על המזבח. הדם שנשפך, יש בו דין מעילה, אם אדם נהנה מזה אחר כך? אין בזה דין מעילה. תכף נראה איך יודעים את זה. אז אם כן, אותו דבר גם אדם לפני זריקתו, אין בו מעילה, כי הוא בהווייתו כל הזמן אותו דבר. מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה. שואלת הגמרא, אולי נגיד להפך. אולי כמו שהוא לפני הכפרה, אולי נגיד שיש לו כן מעילה, וגם אחרי זריקת הדם יהיה מעילה בדם שנשפך. ואם הוא לאחר כפרה, אדם הוא נשאר בהווייתו גם אחרי שזרקו אותו על המזבח, אדם שטפטף אחרי שהוא נשפך על המזבח, כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מעילה, אולי ככה נאמר, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. עונה הגמרא, לא יכול להיות שאחרי זריקת אדם עדיין מועלים, אדם שנהנה מאדם חייב משום מעילה, למה? אין לך דבר שנעשה מצוותו ועדיין מועלים בו. ברגע שכבר קיימו את המצווה של זריקת אדם, לא יכול להיות שעדיין יש בו דין מעילה. ואחרי זריקת אדם כבר נעשה מצוותו. שואלת הגמרא, רגע, בוא נראה. יש לי מצווה אחת שנעשתה מצוותו ועדיין יש בו דין מעילה. הנה, תראה. ולא, והרי תרומת הדשן, תרומת הדשן, איזה מצווה יפה זאת. היה כהן כל בוקר, ממש ככה, כשעדיין כל האוויר צח, היה עולה על גבי המזבח. היו תקופות שהיו צריכים בשביל זה לזכות בהגרלה, לזכות במצווה הזאת. הוא היה עולה, לוקח בכף קצת מהאפר של הקורבנות שעשו לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה נחת רוח, הוא היה יורד עם האפר הזה, מניח את האפר על הרצפה ומניח האפר היה נבלע במקומו, זה היה אחד מהניסים שנעשו בבית המקדש. לגבי התרומת הדשן, דנעשה מצוותו. הרי ברגע שכבר הקריבו את הקורבן, וכבר כולו אפר, ודאי שנעשה מצוותו. אחר כך כל שכן, אחרי תרומת הדשן, ודאי שכבר נעשתה מצוותו. ומועלים בו, איך אני יודע שמועלים בו? דכתיב, הפסוק אומר, אחרי שאתה לוקח את הדשן, אז הכהן יורד מהמזבח, שמו אצל המזבח, וכמו שאמרנו, זה נבלע במקומו. למה כתוב ושמו אצל המזבח? הכוונה להגיד שהוא טעון גניזה, אסור ליהנות ממנו. אז אם כן רואים שאפילו שנעשה את מצוותו, עדיין מועלים בו. עונה הגמרא נכון, יש מצווה כזאת, ואם זאת הייתה המצווה היחידה, היא הייתה מלמדת לשאר המצוות גם, אבל העניין הוא שזה לא יחיד. יש עוד מצווה שאפילו שנעשתה מצוותו, מועלים בה. והכלל אומר ככה, אם התורה רוצה ללמד אותנו במקום אחד לכל התורה כולה, מספיק מקום אחד ללמד. ברגע שמלמדים את זה לשתי מקומות, אז זה אומר שדווקא בשתי המקומות האלה התורה רוצה שינהג הדבר הזה, אפילו במקרה שלנו, אפילו שנעשית מצוותו, עדיין מועלים בו. מקרים אחרים שזה לא מוזכר מפורש, שם זה לא נוהג. וכאן זה כתוב בשתי מקומות. משום דאבה היא תרומת הדשן ובגדי כהונה. כהן הגדול, בגדי לבן, יום הכיפורים, נכנס לקודש הקודשים, אותם בגדים. תרצה למכור את זה במחירה פומבית, כמה אנשים ייתנו על זה? הרבה מאוד כסף. אבל אסור את הבגדים האלה להשתמש בהם אחר כך. אפילו לכהן אדיוט, הרי זה בגדי לבן. מה הבעיה שהכהן אדיוט ישתמש עם זה אחר כך? במשך השנה? לא. אפילו הכהן גדול עצמו שנה הבאה אסור להשתמש עם הבגדים האלה. כי הפסוק אומר וינחם שם, כמו שתכף נראה. בכל אופן, אז גם זה נעשה את מצוותו ועדיין מועלים בו. והם שני כתובים הבאים כאחד, תרומת הדשן ובגדי כהונה, ולכן כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. שאלת הגמרא, רגע, בגדי כהונה באמת עשו ליהנות מהם? זה טוב לפי דעת רבנן, אתה צודק. אניחא לרבנן דאמרי, שהפסוק אומר לגבי הבגדים של הכהן גדול, על בגדי לבן של יום הכיפורים, והניחם שם. מה לומדים מזה? מלמד שטעונים גניזה ומסורים ליהנות מהם, כי מי שנהנה מזה נחשב שהוא מועל. אלא לרבי דוסה, דאמר שזה מותר אפילו לכהן אדיוט. מותר לכהן אדיוט להגיד, תשמע, אישי כהן גדול, יגרום לי המון המון חיזוק בעבודה, בבית המקדש, אם יהיה לי את בגדי כהונה שאתה נכנסת איתם לקודש הקודשים, אתה מוכן לתת לי את זה אחר כך? זה בדיוק כמו המידה שלי גם. מותר לכהן גדול להגיד לו בשמחה, קח את זה, ודאי. רק מה, כתוב והניחם שם, מה בא למעט הפסוק הזה, לפי דעתו של רבי דוסה? שלא ישתמש בהן ליום הכיפורים אחר. אתה, הכהן גדול, מותר לך להשתמש עם זה השנה הזאת, שנה הבאה אתה צריך כבר בגדים חדשים. אז אם כן, רואים שנעשתה מצוותו, ולא מועלים בו בבגדי כהן גדול, מה יקל למימר? אז אם כן, זה רק פסוק אחד שמלמד על דבר שנעשית מצוותו ועדיין מועלים בו, אז שילמד לכל התורה כולה, גם לעניין של דם. עונה הגמרא, אלא משום דאבה היא תרומת הדשן, והמצווה השנייה זה, ועגלה ערופה. עגלה ערופה, אם יצאו אנשים לחוץ לעיר, ומצאו לגודל הזעזוע, מצאו שם חלל, אדם שלא עלינו מת. אז מה עושים? מישהו פה צריך לקחת אחריות. אז מודדים לאן, איזה עיר המת הזה הכי קרוב, ואלה צריכים לקחת אחריות עליו, זקני אותה עיר יוצאים, מביאים עגלה, אל נחל איתן, ושם עורפים את ראשה של העגלה. שם הפסוק אומר שהעגלה הזאת, אפילו אחרי שערפו אותה, היא אסורה בענה, צריכים לקבור אותה. אז אם כן, היא, כתוב שם, וערפו שם, שם תהיה קבורתה. אז המצווה של תרומת הדשן ועגלה ערופה, שהם אפילו שנעשית מצוותם מועלים בהם, הם שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולכן אנחנו אומרים שבדם, אחרי שנעשית מצוותו, לא מועלים בו יותר. שואלת הגמרא, אניחא למאן דאמר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, מסכים? אבל יש דעה אחרת שאומרת שכששתי כתובים באים כאחד הם עדיין מלמדים. רק אם שלושה כתובים הבאים כאחד, אז אנחנו לא לומדים מהם למקומות אחרים. אז אם כן, אלא למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מה יקלה מימר? מה תגיד? אומרת הגמרא, אתה צודק. אני אגיד לך מקור אחר למה אנחנו לא לומדים, מעגלה ערופה ותרומת הדשן לכל התורה כולה, כי בשתי המצוות האלה התורה ממעטת דווקא זה ולא אחרים. זה כבר לא עניין של כתובים המלמדים, אלא יש פה מיעוט מפורש. תרי מיעוטי כתיבי. אחא, לגבי תרומת הדשן, כתיב ושם, לא כתוב ושם, אלא ושמו, הוו הזאת, זה מיעוט, דווקא אותו ולא אחרים. הוא אסור בהנאה, ואחרים, אחרי שנעשית מצוותם, לא מועלים בהם אלא הם מותרים בהנאה. אתם לגבי עגלה ערופה, כתיב ה' עם ה' הידיעה ערופה. זה בא להגיד דווקא היא אסורה בהנאה ויש מעילה מי שנהנה ממנה ולא אחרים. עכשיו צריך לבאר מאיפה באמת יודעים שדווקא בחלב יש דיני מעילה, פיגול, נותר וטמא, ולא בדם. אז למדנו לגבי מעילה שלושה לימודים שבדם אין דין מעילה. אחד מזה שכתוב לכם, שלכם יהיה, אין בזה מעילה. דבר שני שכתוב כפרה, נתתי אותו לכפרה ולא למעילה. ודבר נוסף מזה שכתוב הוא, שהוא נשאר בהווייתו, כמו שאחרי זריקת הדם אין בו מעילה, כי נעשית מצוותו, ככה גם לפני זריקתו אין בו דין של מעילה. אבל מה צריכים כל כך הרבה פסוקים רק למעילה? אלא, ותלתה קראי למה לי בדם, שמה צריכים שלושה פסוקים ללמד שבדם אין דיני מעילה, הרי מספיק פסוק אחד, אלא, חד למיעוטי מנותר, שבדם אין חיוב נוסף על הנותר, הוא חייב רק על דם. אם זה דם של קורבן שנשאר אחרי זמנו, הוא לא יהיה חייב אם הוא אכל מהדם הזה גם בגלל שהוא אכל מנותר, אלא רק על זה שהוא אכל דם. ולמעט אחד למיעוטי ממעילה, שאין בדם חיוב משום מעילה, רק משום דם, ואחד למיעוטי מטומאה, שאם הוא אכל בטומאה, שהוא היה טמא, הוא אכל מהדם הזה, הוא לא יהיה חייב על זה שהוא אכל בטומאה, אלא רק על זה שהוא אכל דם. עכשיו, מה עם פיגול? אבל למעט מפיגול לא צריך קרא, כי זה לומדים ממקום אחר. דתנן, כל שיש לו מתירים, כל דבר שיש משהו שמתיר אותו, כמו למשל בשר, אדם מתיר אותו לאכילה או להקטרה, כל דבר שיש לו משהו אחר שמתיר אותו. קורבן, שזריקת אדם, מתירה את הבשר להקטרה למזבח ולאכילה. זה דבר שיש לו מתירים, אז הוא, בין אם יש לו מתירים לאדם, דהיינו שזריקת אדם לדוגמה מתירה את הבשר לאכילה לאדם, ובין למזבח, זריקת אדם מתירה את החלק של האמורים להקטרה למזבח, אז הבשר יש לו מתירים לדוגמה. חייבים עליו משום פיגול, אז עליו חייבים אם אדם חישב בשעת העבודה של הקורבן, מחשבת פיגול, כמו שאמרנו, שהקורבן יאכל אחרי זמנו, אז אדם שאכל יהיה חייב משום פיגול. אבל מה? בדם אין את העניין של פיגול, כי דם זה דבר שאין לו מתירים. אין משהו שמתיר את הדם. הדם הוא זה שמתיר אחרים, ודם גופי מתיר הוא. אז לכן אין אצלו את החיוב, מי שאוכל מהדם, לא יהיה לו חיוב משום פיגול. הדרן הלך בשעה טובה ומוצלחת, הפרק השמיני, פרק כל הבשר. תכף ומיד אנחנו מתחילים בפרק החדש, הפרק התשיעי במסכת חולין, פרק האור והרוטב, נושא כמובן בענייני טומאה וטהרה. המשנה שלנו עוסקת באוכל, אוכל כשהוא נטמא, נוגע בו שרץ לדוגמה. בשביל לטמא אחרים הוא צריך להיות בגודל שיעור של קביצה. פחות מקביצה הוא לא מטמא אחרים. נבלה צריכה להיות בשיעור של כזית, פחות מכזית היא לא מטמא אחרים. עכשיו, ברגע שיש לנו פה אוכל פחות מקביצה, אבל יש משהו שאם אנחנו נצרף אותו לאוכל, זה כן יהיה קביצה. שאלה איזה דברים אפשר לצרף לאוכל? זה לא ממש אוכל, אבל זה יכול להצטרף לאוכל. אז ישנם שתי דברים שאפשר לצרף לאוכל. או שזה השומר שלו, כמו אור לבשר של הבהמה, קליפה לפרי, או דבר שהוא נאכל ביחד איתו. ובמשנה הבאה אנחנו נראה מבחר דוגמאות של דברים שמצטרפים לאוכל בשביל שיעור של קביצה, כדי שהוא יוכל לטמא אחרים בטומאת אוכלים. אומרת המשנה, האור של הבהמה הוא שומר על הבשר, אז הוא מצטרף לבשר. והרוטב זה ליחה קרושה שהיא נאכלת יחד עם הבשר. והכיפה, שזה הכוונה לתבלין כפו, שזה גם כן נאכל ביחד עם התבשיל של הבשר, זה תבלין כפו שנמצא בשולי הכלי. והעלל, הגמרא תבאר מה הכוונה. והעצמות, הכוונה עצמות שיש בהם מוח, אז העצם הוא בעצם שומר על המוח. והגידים, יש גידים מסוימים שעליהם אנחנו מדברים, זה גידים שנאכלים עם הבשר. שזה, בגלל שהוא נאכל עם הבשר, הוא מצטרף לבשר. והקרניים, זה הכוונה לחלק הכי הכי סמוך של הקרניים, שהוא רך מאוד, ולכן פשוט מאוד הוא מצטרף לבשר, בגלל שהוא נאכל עם הבשר. והטלפיים, הכוונה לפרסאות, הם שומרים על הרגל. הם מצטרפים כביצה, לטמא, טומאת אוכלין, אבל הם לא מצטרפים לכזית של טומאת נבלות. טומאת נבלות צריך גודל של כזית, זה לא מצטרף לכזית של טומאת נבלות. למה? כי לגבי טומאת נבלות כתוב, הנוגע בנבלתה, היה יכול להיות כתוב והנוגע בה, מה צריך כתוב בנבלתה, זה אומר דווקא בבשר. אבל אם זה דברים אחרים, שומר או נאכל עמו, זה לא נקרא בשר, אז זה גם לא מצטרף לכזית של טומאת נבלות. הפסוק אומר את זה לגבי טומאת נבלות, דווקא נוגע בנבלתה, דווקא דבר שהוא בשר ממש. אם זה רק שומר, אם זה נאכל עמה, זה לא מצטרף. כיוצא בו. כאן צריך לשים לב, יש כאן ארבעה פרטים שצריך לשים לב אליהם. ישראל, זה הכוונה פה בישראל, לא כתוב, אבל זה הכוונה לישראל, השוחט, זה שחיטה כשרה, בהמה טמאה, שזה דווקא בהמה טמאה כמו גמל לדוגמה, לעובד כוכבים, ארבעת הפרטים האלה, דווקא ישראל, דווקא שוחט, דווקא בהמה טמאה ודווקא לעובד כוכבים, ומפרקסת, היא עדיין זזה אחרי השחיטה, אז אפילו שלבן נוח, אדם שהוא לא מישראל, אז זה אחד מהדברים שאסורים לבני נוח, זה נקרא עדיין עבר מן החי, כל זמן שהיא מפרקסת. של ישראל, ברגע ששחטו את הבהמה, גם אם היא מפרקסת, היא כבר מותרת. אבל לבן נוח, כל זמן שהיא מפרקסת, זה נקרא עדיין עבר מן החי. אבל בכל זאת, מטמאה טומאת אוכלין. למה? כי מכיוון שזה ישראל, זה שעשה את השחיטה, אז השחיטה מועילה, והשחיטה הזאת, המחשבה של ישראל בזה שהוא שחט אותה לשם אכילה, הופכת את הבהמה הטמאה הזאת אפילו לאוכל. חידוש גדול. אבל לא טומאת נבלות עד שתמות או עד שיתיז את ראשה. אין בבשר הזה טומאת נבלות עד שהיא תמות בפועל או עד שיתיז את ראשה. כי בנבלה כתוב וכי ימות מן הבהמה. צריך שיהיה מיטה מוחלטת ולא מספיק שהיא מפרקסת בשביל שיהיה בדין של טומאת נבלה. אז מה יוצא? שריבה לטמא טומאת אוכלין יותר ממה שריבה לטמא טומאת נבלות. כי גם מה ששומר לבשר וגם מה שנאכל עם הבשר מצטרף לטומאת אוכלין. וגם ישראל ששוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים, זה נחשב שחיטה בשביל טומאת אוכלין. אז אם כן יש יותר דברים שמטמאים טומאת אוכלין מאשר טומאת נבלות. רבי יהודה אומר, העלל, פה הכוונה להעלל של נבלה. אנחנו עדיין לא הסברנו מה זה העלל, אבל בכל אופן מה שזה העלל, העלל של הנבלה, שבדרך כלל הוא לא מטמא בנבלה, אבל המקונס, ברגע שהוא כינס ואסף את כל החתיכות בשר של העלל, שאנחנו נראה בגמרא בהמשך מה בדיוק הכוונה של זה, ברגע שהוא כינס את העלל, הוא החשיב אותו, ואז אפילו אם יש בו כזית במקום אחד, חייב עליו, דיינו, איזה חיוב יכול להיות? כי הרי ברגע שאנחנו מצרפים את זה, זה הופך להיות טמא בטומאת נבלה. ברגע שאדם נטמא טומאת נבלה, אז אם הוא למשל נכנס לבית המקדש בטומאה, אז הוא חייב. אם הוא אוכל קודשים, הוא חייב. אז זה הכוונה חייב עליו. החיוב כאן, אם נטמא אפשר להגיד, לא, זה לא רק נטמא אלא הוא חייב, כי ברגע שהוא נטמא, אם הוא נכנס לבית המקדש בטומאה, הוא חייב. אם הוא אכל קודשים, הוא חייב. אמרנו למעשה שדבר שהוא שומר על האוכל, כמו אור, הוא מצטרף לטמא רק לאוכל ולא לנבלה. תנינה לעד, איתנו רבנן, המשנה שלנו היא ראיה לדברי הברייתא. הברייתא אומרת ככה, שהתרבו שומרים, אלה שהם שומרים על האוכל, הם התרבו שהם מצטרפים רק לטומאה קלה, לטומאת אוכלין שהיא טומאה קלה יותר, כי לא מטמאה אדם וכלים. ולא נתרבו שומרים, אלה ששומרים על האוכל, כמו קליפות או כמו אור, שוב פעם, הם לא יתרבו לטומאה חמורה, דיינו לטומאת נבלה. זה לא מטמא, מה זה טומאה חמורה בנבלה? כי מטמא אדם וכלים גם. נבלה מטמא גם אדם וכלים. לעומת זאת, אוכל אף פעם לא יכול להיות שהוא יהיה בדרגת טומאה כל כך חמורה, שהוא יטמא עכשיו אדם וכלים. אז אם כן, השומר של האוכל מתרבה, מצטרף לטמא טומאת אוכלין, הוא לא מצטרף אבל לטמא טומאת נבלה. עכשיו דנה הגמרא, שומרין לטומאה קלה מנהלן, מאיפה יודעים שהשומר של האוכל מצטרף לשיעור של הקביצה לטמא טומאת אוכלין? דתנא דבי רבי ישמעאל, כתוב לגבי טומאת אוכלין, כי ייפול מנבלתם, הכוונה מנבלתם של השרצים, אחד מהשמונה שרצים, שכשהם מתים הם מטמאים טומאת שרץ, על כל זרע זרוע אשר יזרע. הרי כל זרע, הרי הוא אשר יזרע. למה צריכים לכתוב את המילים אשר יזרע? אלא לומדים מכאן, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה. האוכל מטמא ומצטרף אל האוכל הזה, כל מה שמצטרף לזה שבני אדם מוציאים לזריעה. עכשיו, האדם שזורע חיטה, הוא לא מקלף את הקליפה מהחיטה וזורע, אלא חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן, אז גם הקליפה שהיא שומרת על החיטה, שעורה ועדשים, מצטרפת לשיעור של טומאת אוכלים לקביצה. עכשיו, ולא שומרים לטומאה חמורה שהם לא מצטרפים, השומר של האוכל לא מצטרף לשיעור של נבלה, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מנהלן, אומרת הגמרא דתנו רבנן, הפסוק אומר לגבי נבלה, הנוגע בנבלתה יטמא. לכאורה לא צריך לכתוב בנבלתה, הנוגע בה יטמא. אם היא נבלה, אז מי שנוגע בה יטמא. אלא המילה בנבלתה באה ללמד ולא באור שאין עליו כזית בשר. מי שנוגע באור שהבשר הוא פחות מכזית, ואם האור זה מצטרף להיות כזית, זה לא מטמא. נבלה בשביל לטמא צריכה להיות כזית בשר, ולא שהאור מצטרף לכזית. יכול שהייתי אומר למעט הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה טמא. אני הייתי חושב אולי שאם יש פה כזית בשר של נבלה, אם אדם ייגע באור שנמצא מעל הכזית, אולי הוא לא יטמא, כי האור הזה לא נחשב חלק מהאוכל או חלק מהנבלה, וזה לא מטמא אולי. תלמוד לומר, יטמא, היוד באה לרבות. מייקה אמר, אמר רבה ואמרי לקדי, יש כאלה אומרים בלי שם של אחד מהחכמים, חסורי מחסרה ואחי קטני. כאילו חסר פה מילים בברייתא וכך צריך לגרוס, וזה מבאר יותר מה שהתכוונה הברייתא לומר. כתוב הפסוק אומר, הנוגע בנבלתה יטמא. שזה אומר שמי שנוגע בנבלה, שלא נשחטה, שהיא מתה לא על ידי שחיטה כשרה, זה מטמא אותו. כתוב הנוגע בה. למה כתוב הנוגע בנבלתה? זה בא לומר שרק מה שבשר מטמא כנבלה, ולא באור שאין עליו כזית בשר, והאור הוא זה שמשלימו לכזית בשר. שזה אומר שהאור שהוא השומר של האוכל, הוא זה שצריך לצרף אותו בשביל שזה יהיה שיעור של כזית. אז בנבלה זה לא מצטרף השומר. יכול שאני מוציא אף אור שיש עליו כזית בשר. אני הייתי אולי יכול למעט גם אור שיש עליו כן כזית שלם של בשר. הנוגע כנגד בשר מאחוריו, בגלל שהוא לא נגע בבשר, אלא הוא נגע באור שכנגד הבשר. ואנחנו אומרים שהאור הזה לא מצטרף לטמא טומאת אוכלין, יכול לא יהיה טמא בכלל כי הוא נגע רק באור. ואפילו מעשה יד נמי לא עביד, אפילו זה לא יחשב כמו ידית. יש כזה מושג שאומרים שדבר שהוא טמא, אז אם נאמר זה נבלה, אז מה שמחזיקים עם זה את הנבלה, זה נקרא היד. אז כשנוגעים ביד, זה גם מטמא כאילו הנבלה בעצמה. הידית. זה כמו חלק מהדבר עצמו, אז אולי נאמר שהאור אפילו לא נחשב כמו ידית שמחוברת לנבלה, ואם אדם נוגע באור, זה לא יטמא אותו בכלל. תלמוד לומר, יטמא, היוד באה לרבות גם את היד של הטומאה, שזה גם כן מטמא כמו נבלה. עד כאן השיעור על דף קוף יוד זין.